רדיו סול סימואל, הרדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מה שלומכם? כיף שהצטרפתם אלינו. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואתם על רדיו סול כמידי יום שלישי, על התוכנית כי אני חייל. ויום שלישי, פעמיים כי טוב אומרים, האמת שהיום הזה התחיל ככה עם איזושהי בשורה קצת לא טובה, על פיגוע שהיה באריאל, פיגוע קשה ומצער. אבל אנחנו שומרים על השגרה שלנו, אמצע השבוע, אמצע חודש נובמבר, ואנחנו ככה גם באמצע היום, והיום אנחנו מארחים אורחת שכל מי שמשרת בצבא חשוב שישמע את הדברים שיש לה לומר. אז בוא נגיד צהריים טובים לרב סמל בכיר מזי אברמוב. מה שלומך מזי?
היי אולי, צהריים טובים, מצוין, תודה.
יופי, אז קודם כל נציג את מזי ונגיד שהיא מפקדת מוקד השירות של מופת. מופת זה בעצם מרכז התשלומים והשכר של צה"ל, וזה מוקד, תקני אותי, אם אני טועה, שנותן שירות לכל משרתי הקבע, קצינים, נגדים, מי שנכנס לקבע, פורשים, נכון?
אוכלוסייה... אז אני טיפה אתקן, אוקיי. כי אנחנו נותנים בעצם שירות לכל מקבלי השכר בצה"ל.
כולל חיילים.
כולל חיילים, אנשי מילואים, אזרחים עובדי צה"ל, משרתי קבע, מקבלי קצבאות, גמלאים. וואו. באמת, כל אורך תקופות השירות, כל מי שמקבל שכר כלשהו מצה"ל. ובנוסף, המוקד שלנו מטפל גם בשני תחומים של תנאי שירות יותר, שזה נופש למשרתי קבע והלוואות לקבע וגמלאים.
וואו, זה ממש...
מוקד מאוד גדול.
מוקד גדול וחולש על אוכלוסייה, באמת מהילד בן ה-18 עד לאזרח עובד צהל שיכול להיות גם בן 60.
אכן.
שזה מגוון של גם אוכלוסיות, גם מגוון של צרכים.
נכון, נכון okay. מאוד.
אז קודם כל, באמת אני מבינה שתחומי האחריות הם רחבים, וככה ציינת שני נושאים שניתן לפנות אליכם, אחד זה הלוואות, השני זה נופש, אבל לפני שאנחנו הולכים לנושאים האלה, אני הייתי רוצה שתסבירי לנו, אני עכשיו משרתת קבע, בוא נניח בשנה הראשונה, סתם, אני לא מספיק מכירה ויודעת, באיזה נושאים אני כמשרתת יכולה לפנות למרכז השירות, מתי נכון לפנות אליו? בואי תעשי לי טיפה סדר.
אין בעיה, אז אני באמת רגע יציג ככה באופן כללי את המוקד. Mm-hmm. אז בעצם זה מוקד השירות של יחידת מופת. המוקד זמין ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30 ל-5:30. ואנחנו בשלוחות, יש מוקד, יש מספר טלפון לכל מוקדי צהל, אז אנחנו בעצם במספר 4 פעמים 1, בלי קידומת, בלי כוכבית, ככה, שלוחה 2.
אוקיי.
ואז בעצם כל מי שמתקשר אלינו, מנותב ישירות לשלוחות שרלוונטיות לו. לדוגמה, אם דיברנו על משרתי קבע, אז שהם יתקשרו, המערכת הזה שהם בקבע, זה ייתן להם אפשרות לנופש, שכר או אשראי.
אוקיי.
ואז בוחרים את השלוחות הרלוונטיות. אוקיי. Mm-hmm. כמובן שבמוקדי השכר יש עומסים יותר בשבוע הראשון של החודש, אנחנו משלמים את השכר בראשון לחודש, אז עמוס יותר בתאריך הזה בשבוע הראשון בדרך כלל, mm-hmm. ולכן אם זה משהו שהוא פחות מהותי לאותו חודש, אז מומלץ להתקשר טיפה אחרי, ככה לחסוך זמני המתנה כמובן גם לפונים.
עכשיו כשאת אומרת, אני רגע הולכת איתך, את אומרת משרת הקבע, נגיד כל נושאי השכר.
כן.
מה למשל, בואי תני לי דוגמה של הפניות הרגילות ביותר היומיומיות שפונים, ואת אומרת, יכול להיות שפה את יכולה לתת כמה תשובות שיורידו עכשיו 10 שיחות יומיות.
אוקיי, אז קודם כל, באמת כל, התלוש הוא די מורכב.
נכון.
אז הרבה פעמים באמת פונים רגע לשאול שאלות שמשהו לא ברור בתלוש. אני יכולה כן לתת רגע דגש, למשל, למי שרק התגייס לקבע, ואולי פחות מכיר רגע את הזכויות שלו, אז אני כן יכולה רגע להדגיש כמה נקודות חשובות על זה. אז קודם כל, יש לנו מרכז כניסה לקבע גם ביחידת מופת. בחצי שנה הראשונה מהגיוס לקבע יוצרים קשר עם כל המתגייסים החדשים, ומבקשים הם בעצם לחתום על העברת מידע לחברות, לקופות, לחברות ביטוח, שבעצם איתנו נמצאים בהסדר דרך חבר. ובאמת חשוב להקדיש לזה ממש, זה 2-3 דקות, ולאשר את כל האישורים.
מה בעצם, בואי, משרת שנכנס זה אתה לקבע, אני מניחה שהוא ממש צעיר, הם לא תמיד יודעים מה זה הקופות האלה, למה זה חשוב, על מה אני חותם, יש לי אופציה, אני יכול לא לחתום. תעשי רגע איזה אישור קו.
אז אני אסביר רגע לגבי הקופות וביטוחים שהם בעצם חובה בזמן השירות. אז יש לנו קודם כל את הביטוח חיים. ביטוח חיים בחצי שנה הראשונה יורד לכל משרתי קבע באופן אוטומטי. כי בעצם, כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לדבר עם כל אותם מגויסים חדשים ולקבל את ההסכמה שלהם.
Okay.
ולכן, אם הם מבקשים לא להישאר בביטוח חיים דרך הצבא, אז לאחר מכן זה מבוטל, והם מקבלים מחזר על הכסף שנוקע להם לגבי הביטוח חיים.
אוקיי. ואני יכולה לעשות ביטוח חיים במקום אחר?
אפשר לעשות ביטוח חיים גם באופן פרטי, ואז באמת אין סיבה שיהיה כפל.
לא, אבל דרך התלוש, אני יכולה לעשות ביטוח חיים במקום אחר ושזה ירד לי מהתלוש?
לרדת מהתלוש זה רק הביטוח חיים שהוא דרך חבר, שהוא כבר מספר שנים בחברת איילון. ניתן גם לראות את כל תנאי הפוליסה כמובן באתר של חבר. לא ניתן דרך התלוש לנקות לביטוח חיים שהוא שונה.
Okay.
מה שיורד בתלוש זה מה שבעצם בהסדר דרך הצבא.
אוקיי, אז דיברנו על ביטוח חיים.
בנוסף, אני רגע אסביר איזה קופות נפתחות עם הגיוס לקבע. שכמובן הקופות, כולם המטרה שלהם זה חיסכון לטווח הארוך, שמאוד מאוד חשוב. יש חיסכון שהוא על פי חוק שזה בעצם קרן פנסיה. כאשר בצהל מפקידים לקרן הפנסיה מהיום הראשון, זאת אומרת בתלוש הראשון כבר שמשרת הקבע יקבל, הוא יראה ניקוי לקרן פנסיה. בקרן הפנסיה יש גם ניקוי של המשרת וגם ניקוי שהצבא מפקיד עבור המשרת, שבעצם משרת הקבע מפריש 7% בכל חודש מהתלוש שלו, והצבא מפקיד עוד 13.5%, כאשר ההפקדות מהצבא מחולקות לפיצויים ולתגמולים. מה זה אומר לפיצויים? בעצם מפקידים כל חודש לקרן הפנסיה לפיצויים שזמינים במידה ומשתחררים מהצבא.
שזה אומר שזה חשוב, כי הבן אדם היה ו... ירצה בשלב מסוים לעזוב או להשתחרר מהצבא, אז יש לו פה איזשהו סכום כסף שהוא שלו, שהמעביד, אני מבינה, משתתף. זאת אומרת, אמרת, המעביד נותן 13%, אז זה,
נכון,
זה סכום...
זה, המעביד נותן 13.5%, שמתוכם 6% לפיצויים. במידה ובאמת הוחלט על שחרור, אז במידה ועברו יותר מ-23 חודשי שירות בקבע, אז יש השלמת פיצויים של עוד 28% על כל שנת שירות, שבעצם המטרה שלהם היא להשלים ל-100% פיצויים. כי אם נעשה רגע חישוב זריז, 6% מתוך ה-13.5% שהצבא מפקיד לקרן הפנסיה הם על פיצויים, לשנה זה 72%, אז בעצם כדי להשלים ל-100 חסרים 28%. זה שוב, אני מדגישה, רק אחרי 23 חודשי שירות בקבע, אלא אם כן היה כאן בעצם הפרת התחייבות מצד הצבא, ואז כבר אחרי שנה יש זכאות להשלמת הפיצויים.
אוקיי. אז זאת הפנסיה שהיא מחויבת על פי חוק?
זה על פי חוק.
שזה אומר שאני בתור המשרת לא יכולה לוותר על זה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לא רוצה, אל תפריש.
נכון. מה שחשוב להדגיש זה שיש קופה שהיא ברירת מחדל. ברירת המחדל כיום מחברת הראל. מה החשיבות של ברירת המחדל? דמי ניהול אפסיים. יש לנו באמת 0% דמי ניהול, ועוד 0.0018%, באמת דמי ניהול אפסיים, שלא קיימים בשום מקום היום באזרחות.
ואם אני רוצה לבחור ואפשר משהו לעבור, אחר.
אפשר okay. לעבור, אם מישהו מחליט שהוא רוצה לעבור לקופה אחרת, כמובן על פי בחירתו. יש באתר צהל טופס מקוון למעבר בין קופות, שניתן למלא אותו, לצרף שם אישור מהקופה החדשה שאליה עברתי, ואז מבוצע השינוי. השינוי כמובן מבוצע בשוטף, אי אפשר להעביר את הכספים בדיעבד. העברת הכספים היא באחריות אותו משרת שהחליט לעבור קופה, עושים ניוד מהקופה בעצם שהייתה בהראל.
עכשיו, המעבר הזה, או לא משנה, כל מעבר, כל דבר כזה שאני רוצה לעשות, זה ישירות דרככם, לא דרך השלישה, לא דרך קצינת כוח האדם, לא משנה בכל מקום איך
קוראים. מעברי קופות זה מולנו.
אוקיי. כן,
לא ניתן לבצע את זה ביחידות, זה משהו שהוא מאוד רגיש, יש לזה המון היבטים, וחשוב באמת לעשות את זה דרכנו.
אוקיי.
כפי שציינתי בטופס המקוון.
עכשיו, נגיד ששלחתי את הטופס המקוון, מה את ממליצה? להתקשר אחרי זה, לוודא שקיבלתם, לתת 48 שעות כדי לראות שזה אוזן, איך...
אז אני רגע אסביר, זה משהו שנכון אגב לכל הטפסים המקוונים, יש לנו באתר צהל שירותים בשירות עצמי, שבעצם מקבלים, אפשר להגיש שם בקשות, החל מהחזרי שכר דירה, הגשת, יש לנו אזור של נגיד הגשת גני ילדים, טפסים מקוונים על נגיד נקודות זיכוי למיניהם וכן הלאה, וגם על מעברי קופות. כל טופס מקוון שאנחנו ממלאים אותו באתר, בעצם אנחנו ממלאים שם גם את כתובת המייל שלנו, אנחנו...
הצבאית.
האזרחית.
האזרחית.
זה אתר
חשוב.
אזרחי, והכל מנוהל שם באזרחי.
אוקיי.
ואז אנחנו בעצם נקבל בסיום הטופס, הטופס בעצם נשלח אלינו לכתובות מייל שלנו, ונקבל מייל חוזר לכתובת מייל שציינו בטופס, שפנייתך התקבלה ונמצאת בטיפול.
אוקיי.
זמן טיפול בפנייה הוא עד 3 ימי עסקים, לאחר זמן סיום לאחר שסיימנו לטפל בפנייה, הפרט יקבל בעצם תשובה למייל שפנייתך טופלה.
אוקיי.
Okay. אם לא מקבלים את המייל הראשוני, אז לוודא שבאמת שלחנו את הטופס, הרבה פעמים לא לוחצים על הכפתור של השליחה, ובגלל זה לא מגיע. זאת אינדיקציה שקיבלנו את הטופס בכלל.
אוקיי.
Okay. לאחר מכן, אם קיבלתם את המייל החוזר שהפנייה התקבלה, באמת לראות יומיים שלוש, אם אנחנו לא מקבלים תשובה, כמובן אפשר לבדוק במוקד, אנחנו פתוחים במערכת לראות את כל הפניות שהתקבלו מאותו פונה, ואנחנו יכולים באמת להסביר רגע את הסטטוס. לפעמים הפניות באמת רגע של מעבר קופות קצת יותר רגישות, ויכולת לקחת טיפה יותר זמן, אבל בעיקרון זמני הטיפול הם כ-3 מהעבודה בפניות.
אוקיי, אז אני סחפתי אותך למקום אחר. דיברנו על קופות חיסכון, אמרתי יש פנסיה.
נכון, מה שעוד חשוב לי רגע להדגיש לגבי הפנסיה. ההפקדה לפנסיה הרי היא כל חודש בחודשו על סמך השכר שלי באותו חודש. ולכן חשוב באמת לנסות ולמקסם את השכר, אם זה לצאת ללימודים, להעלות כמה שיותר מהר את השכר כבר בהתחלה, כי אז בעצם זה משפיע כמובן גם על ההפקדות לכל הקופות, זה רלוונטי כמובן לשאר הקופות. קופות נוספות שקיימות, יש קופות גמל, יש שתי סוגי קופות גמל, יש לנו קופת גמל במעמד עצמאי, קופת גמל במעמד עצמאי מנוהלת אצלנו באלטשולר, זה נוהל בפסגות שבעצם נרכשה על ידי אלטשולר. הקופה הזאת היא יורדת אוטומטית במידה ויש לנו מקסום הטבת מס פה. אחרת אנחנו לא מפקידים סתם לקופה, לקופה הזו. זו קופה שאין לה השתתפות של המעסיק, ולכן זה רק במידה ויש כאן באמת הטבת מס שעומדת מאחורי זה, תהיה הפקדה לאותה קופה.
אוקיי.
קופת גמל נוספת שהיא באופן אוטומטי לכולם, החל מהשנה השנייה לקבע, זה לא מהיום הראשון, זה קופת גמל שנקראת קופת גמל במעמד שכיר. הקופה הזו מנוהלת היום במור מנורה, וזו קופה שמופרשת על החזרי הוצאות. בעצם המטרה היא שאם הפנסיה היא על השכר, יש רכיבים שהם לא פנסיונים, גני ילדים, החזר הוצאות נסיעה וכן הלאה, אז יש קופה נוספת שהיא בעצם מופרשת על אותם החזרי הוצאות שהם לא פנסיונים. בסוף המטרה היא שעל כל רכיבי השכר תהיה הפרשה לקופה פנסיונית כלשהי. בקופת הגמל במעמד שכיר, האחוזים הם 5% המעביד, העובד ו5% בעצם צהל, וזו קופה שכמובן לא שווה לוותר עליה, כי יש פה השתתפות גם של המעסיק.
ברור.
וקופה אחרונה שהיא משמעותית מאוד, היא קרן השתלמות. קרן השתלמות מתחילה מהשנה השנייה לקבע, אבל בצורה שהיא קצת שונה מהשנה השלישית, ששם כבר מתחילות ההפקדות המלאות, ואני אסביר. קרן השתלמות הרי היא נזילה כל 6 שנים. מה שבעצם קרה בשנים האחרונות זה שהתחילו להפקיד כבר 100 שנה השנייה לקבע. סכום מינימלי של 10 שקלים, שזה 2.5 שקלים העובד ו7.5 שקלים צהל. וזה בעצם כדי לפתוח ותק בקופה. ואז מהשנה השלישית מתחילים כבר את ההפרשה המלאה, שהיא 2.5% העובד ו7.5% צהל. קרן השתלמות זה באמת קופה שהיא לא מחויבת על פי חוק, זה הטבה מאוד משמעותית, וכפי שאמרתי, היא נזילה אחרי 6 שנים.
עכשיו, כל הדברים האלה הם חשובים, הם תמיד היו קיימים, קודם כל בוא נגיד ככה, אבל הם חשובים פי כמה עכשיו כשמשרתי הקבע הם בפנסיה שהיא צוברת, והם אחרי איזשהו פרק זמן, אם הם מחליטים לעזוב או שהמערכת מחליטה שהם עוזבים, אז הכספים האלה זה כספים שכל משרת זכאי להם, זאת אומרת, הוא יכול לקחת אותם איתו.
בוודאי, נכון? לאחר שחרור, כל הקופות עוברות בעצם לרשות העובד, לרשות משרת הקבע, הוא יכול כמובן, אם הוא עובר למקום עבודה חדש, שגם שם יהיה לו את ההפקדות, הוא יכול להמשיך את זה, או לנהד את הכספים מצהל, הקופה החדשה שפתח לו המעסיק החדש, אבל הכספים עומדים לרשות משרתי הקבע מיד לאחר השחרור. חודשיים אחרי השחרור, בעצם משרת קבע שישתחרר יקבל טופס 161, שזה בעצם אישור על זה שהוא סיים לעסוק בצהל, ואז בעצם הוא יכול להעביר כבר את הקופה למעסיק אחר. הוא יכול גם אז עם אותו טופס 161 ודוח ערכי פדיון מקרן הפנסיה לגשת לפקיד שומה, להביא אישור על משיכת פיצויים, ואם הוא מחליט למשוך את הפיצויים מקרן הפנסיה, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות אותם תפסים, ואז בעצם הקופה עוברת כבר לבעלות שלו, או למעסיק החדש.
אוקיי, נראה לי שככה בגדול כיסינו את אוכלוסיית הקבע שנכנסים לקבע. נעשה הפסקה, נשמע שיר, ואז נדבר הלאה, על אוכלוסיות אחרות, שבטח גם להן יש את המורכבות שלהן. אז נשמע את הראל סקאט, שאהבה נפשי.
חיפשתי את שאהבה נפשי. אין בעיר הזאת שום דבר, כל אחד פה מסתובב חופשי. אני לא ויתרתי, הסתובבתי לי לבד בחור, עד שלא ראיתי בעיניים, לא הבנתי מה קורה.
יאללה, נגמרו הקרחנות, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם מזי אברמוב. מזי, דיברנו המון ככה על חלוקה של איזה ביטוחים יש, מה קורה. בוא נדבר קצת על איך מופק השכר, מתי אני רואה כל דבר. תני לי קצת תמונה.
אוקיי, אז בעצם השכר אצלנו משולם כל ראשון לחודש. וכדי שנוכל לשלם אותו בראשון לחודש, אנחנו צריכים לעשות קאט, תאריך מסוים בחודש, שבעצם אנחנו צריכים להתחיל לחשב את השכר על פי כל הדיווחים. התאריך הזה בעצם נקרא גזרת השכר, הוא בדרך כלל בין ה-15 ל-20 לכל חודש.
אוקיי.
ומה שבעצם התאריך הזה אומר, שכל מה שדווח עד אותו תאריך, ישולם בשכר בראשון לחודש הקרוב, מה שדווח לאחר מכן יבוא לידי ביטוי רק בחודש הבא. לדוגמה, מחר ב-16 לחודש זה יום גזירת השכר של משרתי הקבע. כל ההזנות שיתקיימו מחר עד שעה 11:59 בלילה ייכנסו לשכר של הראשון לדצמבר. כל מה שיקלט לאחר מכן כבר יבוא לידי ביטוי בשכר של הראשון בינואר. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לדעת את תאריך הגזירה, סגלי משען מכירים, זה מפורסם.
וגם להעביר נגיד תפסים או דברים כאלה, אמרת שטופס נגיד מקוון ששלחתי, אם שלחתי אותו ב-14 ולוקח עד 3 ימי עבודה, אז אם זה חולף את ה-15 או ה-16, אז אני כבר לא אראה את זה, נכון?
נכון, למרות שעושים באמת ריכוז מאמץ סביב מועד הגזרה, לטפל בכמה שיותר פניות, לעתים גם פניות שיהיו באותו המספיקים לטפל, אבל צריך לקחת בחשבון שיכול להיות וזה באמת יידחה, ואז בעצם זה יבוא לידי ביטוי רק בחודש לאחר מכן. בעצם מופת הוא גוף ביצוע, יש לנו גופי מדיניות, אנחנו מקבלים מהם בתחילת חודש הנחיות לקראת חודש הבא, יש פורום שכר שמבוצע.
מה למשל? בואי, מה הנחיה עכשיו לדצמבר או לנובמבר-דצמבר?
כל חודש יש לו את הייחודיות שלו, בדרך כלל, סתם דוגמה, אם בחודש יוני יש תשלום של קצובת נופש, הבראה, אז אם צריך לתקף את הסכומים וכן הלאה, אז מקבלים הנחיות, אם יש איזה הסכם, איזה משהו חדש, אז כמובן מדברים על זה בפורום שכר, ובעצם ענף השכר אצלנו אחראי לבצע את אותם הנחיות, וליישם אותם בעצם כדי לשלם את השכר בהתאם להנחיות החדשות. ואז בעצם יש תהליך של בדיקות שכר, שתכולות המתגמים אצלנו בענף השכר.
מה זה אומר?
שבעצם בודקים את תקינות השכר. בסוף המטרה היא לשלם שכר תקין ובזמן.
למה? אבל כל חודש זה אותו דבר, לא?
זה לא בדיוק אותו דבר. יכול להיות מאחורי הקלעים שיש כל מיני תיקונים של הנחיות שכבר קיימות, אבל צריך רגע לתקף משהו. יכול להיות שנכנסה פתאום אוכלוסייה חדשה לשכר, שינוי של רמות פעילות, כל מיני דברים כאלה שלאו דווקא משפיעים על הרבה אנשים, אבל כל שינוי קטן בחוקת השכר צריך לבדוק אותו כמובן לעומק, כדי באמת לשלם את השכר בצורה תקינה כמה שיותר ובזמן. אז באמת עושים בדיקות על השכר, וכדי שהשכר שישולם יהיה באמת נכון, ובמידה ומגלים שמשהו לא תקין חושב ל...
קורה? זה קורה שפתאום קורה, מגלים טעויות?
קורה, כי אני אגיד לך, הרבה דיווחים...
כי זה נראה לי
דיווחים,
הכל ממוחשב, לא?
כן, אבל הרבה דיווחים קורים מחוץ למופת. דיברנו מקודם, למשל. נגיד, על מעבר קופות שהוא רק במופת. אבל למשל, דיווחים של רמות פעילות. זה יכול להיות עדכון חשבון בנק של חיילי חובה. יכול להיות... החזרי הוצאות נסיעה, עדכון של מינוי שמשפיע על תשלום השכר, הרבה הרבה דברים שמטופלים לא במופת. הזנות שקורות או במחלקת הסגל או ביחידות וכן
הלאה. בצורה הגדול.
ובסוף משפיעות על השכר באופן ישיר. ואז אם למשל רואים שלמישהו שולמו החזרים מאוד מאוד גדולים, מבררים אם באמת ההחזרים האלה תקינים. מקבלים אישור שבאמת ההחזרים האלה תקינים, ואז משלמים. אם אין אישור ומגלים שהייתה טעות ובטעות הוזן למישהו החזר רטרו על תאריך שגוי, אנחנו יודעים לעצור את זה כדי למנוע בעצם היווצרות חוב לאחר מכן למשרת הקבע או לחייל בתלוש.
ברור.
ולכן יש את בדיקות השכר, ולכן הגזרה היא באמצע החודש כדי להספיק ולבדוק את כל השכר בצורה תקינה ולשלם אותו באמת לראשון לחודש. אנחנו מעלים את התלושים לאחר מכן שבעצם סיימו את בדיקות השכר לאתר. התלושים זמינים באזור האישי באתר צה"ל. אנחנו גם מפיצים
גם.
הודעה.
נכון,
בדרך כלל אנחנו מעלים אפילו לפני ראשון לחודש, ואנחנו כבר מתחילים להפיץ הודעות על כך. וחשוב באמת לקרוא את ההודעות, אנחנו בכל הודעה שמבשרת על התלוש לאתר, אנחנו גם מצרפים איגרת מידע, שבחודשים שבאמת יש איזה תשלום ייחודי, אנחנו מרחיבים על אותו תשלום ייחודי, ובחודשים שאין איזה משהו מיוחד, אז נותנים איזה איגרת ככה שרלוונטית לאותה תקופה בשנה. למשל, זה יכול להיות איגרת על כך שאנחנו לקראת סוף שנה, אז להעלות איגרת בנושא מיסוי, שאנשים לא יפספסו לקבל הטבות מס שהם היו זכאים לקבל.
רגע, פה אני רוצה לשאול אותך. כשאתה פורש, אז כמובן שכל הנושא של תאומי מס וכולי הוא סופר רלוונטי, אבל עוד לא הגענו לשם. כשאני משרתת קבע ואני מקבלת את השכר שלי כל חודש, מבחינתי אני מכירה גם משרתים שאפילו לא פותחים את התלוש. בסדר? אז מה זה רלוונטי לי, למשל, ההטבות מס האלה? כשאני, נניח שאני שכירה בצהל, וגם בעלי שכיר במקום אחר, איפה זה פוגש אותי?
אז אני אסביר. יש המון הטבות שמשולמות באופן אוטומטי. למשל, על ילדים, ברגע שמוזנים הילדים ברישומת, אוטומטית אנחנו יודעים לתת את נקודות הזיכוי בגין הילדים.
אוקיי.
אותו דבר, הטבה בגין סיום שירות חובה.
אוקיי.
יש גם נקודות זיכוי שזכאים לקבל. אנחנו יודעים לתת אותם גם אוטומטית בצבא, כי אנחנו יודעים מתי יכול להשתחרר ולכמה זמן הוא זכאי להטבה. שזה אגב נגיד הטבה שכן צריך באזרחות לקבל אותה עם הגשת פסים.
אוקיי.
אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אם כל אחד זכאי לקבל אותם, או שמס הכנסה בעצם דורש להגיש אותם כל שנה.
למשל?
למשל, אם סיים תואר אקדמאי, זכאית לקבל תואר ראשון נקודת זיכוי אחת למשך שנה.
אוקיי.
העובד יכול לבחור באיזה שנה לקבל את ההטבה, או בשנת המס לאחר סיום התואר, או בשנה לאחריה.
אוקיי.
ואנחנו לא יכולים לבחור עבור משרת הקבע באיזה שנה לקבל את ההטבה. ולכן הוא חייב לדווח לנו, אנחנו מתזכרים אותו, תשים לב שלא קיבלת את ההטבה הזו, אל תשכח למלא אותה. אבל הוא צריך בסוף לבקש את ההטבה, היא לא אוטומטית.
כשאת אומרת אנחנו מתזכרים, אז זה באיגרת הזאת. זאת אומרת, באיגרת אנחנו, זה יהיה לי רשום?
אז האיגרת למשל תהיה כללית,
אוקיי.
אבל אנחנו גם מוציאים אס-אמסים,
אוקיי.
בדרך כלל בתחילת שנה, על מי שנגיד, אם נתתי את הדוגמה על תואר, סיים תואר, ואנחנו רואים שהוא לא קיבל הטבה במס, אז אנחנו נתזכר אותו באופן אישי, אנחנו נוציא גם אס-אמס אישי,
אוקיי.
שבעצם מתזכר אותו, תשים לב, ייתכן ומגיע לך הטבת מס, ואז אנחנו גם מצרפים שם את הלינק לאותו טופס מקוון כדי לקבל את ההטבה.
אוקיי.
זאת אומרת, יש גם אס-אמסים שהם אישיים,
אוקיי.
ויש אס-אמסים שהם יותר כלליים, בעיקר באס-אמס שאנחנו מבשרים על העלאת התלושים לאתר.
אוקיי. מה עוד רלוונטי בתהליך הזה של, של הפקת השכר, אולי לקראת כל חודש? יש עוד דברים שהם רלוונטיים? או שאולי נעבור, לדעתי, אנחנו לקראת סוף שנה. מה חשוב לי כמשרת או כפורש? כמשרת יש עוד משהו שחשוב לי לדעת?
אז באמת כמשרת, לשים לב, אנחנו פרסמנו כבר איגרת בחודשיים האחרונים על הטבות מס לקראת סוף השנה, לשים לב עם משהו שאתם זכאים ולא קיבלתם.
מה עוד יש, למשל, חוץ מלימודים אקדמיים?
זה יכול להיות מגורים ביישוב מזכה, למשל. יש יישובי ספר שמזכים בהטבה. גם זה על סמך הגשה, זה לא משהו שניתן לתת אותו אוטומטי. או מי שגרוש ומשלם מזונות, צריך להגיש לנו גם כל שנה בקשה לקבל נקודת זיכוי.
אוקיי.
אלה הדברים בעיקרון שרלוונטיים למשרתי קבע. שאר הדברים באמת מתקבלים באופן
אוטומטי.
זה יכול להיות גם על הורים יחידנים שצריכים לקבל תוספת נקודות זיכוי, זה גם על סמך הגשת בקשה. או הורים לילד נטול יכולת, או צרכים מיוחדים, שגם צריך להגיש בקשה לקבל נקודות זיכוי.
אז זה המקרים החריגים האלה שצריך לשים לב אליהם בתור משרת. עכשיו בוא נצלול לאוכלוסיית הפורשים.
אוקיי.
קודם כל, מה צריכים הפורשים לדעת לגבי הממשק עם מופת ולא יודעים? איפה הם הכי הרבה טועים?
אז קודם כל יש במופת באמת את מנהל הפרישה שמלווה את הפורשים, נותן להם סדנאות, ייעוצים וכן הלאה.
זה אני מניחה
הלאה,
שהם מכירים.
בזה באמת לא ניגע. מה שבעצם קורה, יש באמת את ימי הפרישה, שיושבים עם כל פורש, מסבירים לו את הסימולציית פרישה שלו.
יושבים עם כל פורש במופת.
זה ימי פרישה שעושים אותם בצורה מרוכזת, מחוץ למופת, אבל באים כמובן אנשי מופת כדי להסביר את זה. חשוב באמת לשאול שם את השאלות, לוודא שמבינים את הדברים. הרבה פעמים מקבלים שם הסבר מאוד מאוד מקיף, ובפועל מקבלים לאחר מכן את התלוש, לא כל כך מצליחים להבין מה שהוסבר שם. לשאול שאלות, זה יכול להיות באמת רגע הלם ראשוני, זה ככה משהו חדש. אז כמובן שמקבלים את התלוש הראשון, פונים אלינו לא מעט, אנחנו פה כמובן לענות על השאלות.
כן, פונים אליכם אנשים, תקשיבו, קיבלתי תלוש, לא הבנתי כלום?
הרבה פעמים, כמו שאמרתי, הם לא מבינים באמת את ההקשר בין הסימולציה שהוסברה להם ולמה שקורה בפועל בתלוש.
נכון.
ك כי סימולציה זה נראה אחרת מתלוש, אז באמת פונים לפעמים על זה, בעיקר בתחילת שנה אחרי מסת הפרישות שקורית בדצמבר.
מה חשוב לי לדעת, נגיד עכשיו לקראת השנה החדשה בתור פורשת חדשה או לא חדשה?
אוקיי.
מה לשים לב?
אז אנחנו בעצם, החל מדצמבר, מתחילים, אנחנו קוראים לזה אצלנו עונת הגמלאים. למה? כי כגמלאי חייב לדווח כל שנה מצב תעסוקה. זה רלוונטי לגמלאים שלא עובדים או שהם עצמאים. מי שעובד כשכיר לא צריך לדווח כל שנה, הוא כל שנה צריך לעשות תאום מס, ותכף ניגע רגע בתאומי מס, אבל הוא לא צריך לדווח לנו כל שנה, אני עדיין שכיר. מי שעצמאי ומי שלא עובד, צריך לדווח את זה כל שנה. עצמאים מדווחים את זה כל עוד הם עצמאים, ומי שלא עובד צריך לדווח כל שנה עד גיל 70. בשנה שבאים לאולו 70 זה שנה האחרונה, ואז הוא פטור מלדווח כבר שהוא לא עובד.
מה קורה אם לא דיווחתי? הרי מקבלים הודעה כזאת.
נכון, אז אנחנו כמובן מתזכרים, אנחנו נתחיל לשלוח באמת בקרוב כבר תזכורות לכל מי שלא עבד בשנת 22, או כל מי שהיה עצמאי, לחדש. אנחנו נהיה קצת נודניקים כדי באמת לשמור עליכם, כדי לא לפגוע לכם בקצבה.
אז קודם כל שימו לב, זה חשוב למלא את הדבר הזה.
נכון. מה המשמעות? המשמעות היא שלא מדווחים, אז אנחנו בעצם מזינים סטטוס של עובד דיווח. עובד דיווח זאת ברירת המחדל, שאם לא דיווחת זה אומר שאתה עובד. ומה שבעצם ההשפעה היא שננקה 47% מס מהשקל הראשון מהקצבה, שזה אומר חצי משכורת לא מקבלים. ולכן אנחנו מאוד מאוד מקפידים להגיע עד אחרון הגמלאים, אם אנחנו רואים, אנחנו כל הזמן עושים סטטוס כל שבוע, אנחנו רואים מתוך הפוטנציאל מי דיווח, מי שלא דיווח שולחים תזכורת, אנחנו מתזכרים בסביבות השלוש פעמים ככה בהודעת אס-אמס אישית, ואם גם זה לא עוזר ועדיין לא מדווחים, אנחנו מתחילים לעשות שיחות טלפון יזומות, אנחנו מגיעים בדרך כלל אחרי כל הנדנודים באס-אמסים לבערך 2,000 גמלאים שעדיין לא דיווחו, אנחנו מרמים טלפון לאותם 2,000 גמלאים, אנחנו מושיבים בנות, אנחנו עושים להם תסריטי שיחה, גם בנות שהן לא מהמוקד, כי אני חייבת להשאיר בנות לענות גם במוקד המקצועי. ואנחנו באמת מרמים טלפון לכל הגמלאים. תשימו לב, לא דיווחתם. אנחנו לא רוצים שתיפגעו בקצבה שלכם. זאת המטרה, למנוע באמת להגיע לאפס גמלאים שנפגעים.
ונניח שעכשיו לא עניתי לטלפון, לא יודעת, לא דיווחתי וכו' וכו'. ניקו לי 47%, ברור שכשתגיע הגמלה, אז אני כבר אראה את זה, כי אני אראה שקיבלתי חצי.
נכון, ואז באמת הם פונים אלינו, אנחנו נערכים לקבל שיחות לזה בראשון.
זוהמות.
לפברואר בדרך כלל, או בראשון למרץ, אנחנו לפעמים מושכים את הדיווח מ-22 בעוד חודש, אנחנו מתקנים על זה כמובן מראש עד מתי ניתן לדווח, אבל כמובן אנחנו באמת מנסים את כל האפשרויות, ולכן חשוב גם בתור גמלאים, החלפתם מספר טלפון, שיניתם כתובת, כל דבר, אנחנו חייבים להתעדכן מכם. אתם חייבים לדבר איתנו, להגיד לנו, תעדכנו לי את המספר טלפון, כי אנחנו באמת הרבה דיבור, הרבה שיחות יזומות שאנחנו עושים, וחשוב באמת שאתם תהיו תמיד זמינים לנו,
מסונכרנים,
כדי שנוכל באמת להתעדכן אתכם בדברים החשובים.
רגע, אני רוצה ללכת איתך ל-worst case. הורידו לי 47% מהגמלה. אפשר לקבל את זה חזרה רטרואקטיבית? איך,
בוודאי.
איך
אז כמובן שאנחנו מגיעים לכמה מאוד בודדים של גמלאים שלא הצלחנו להשיג אותם גם בשיחות יזומות, אז הם רואים את הקצבה שנפגע, פונים אלינו, אנחנו מקבלים מהם דיווח באותה שיחת טלפון, השיחות מוקלטות, אנחנו מתעדים את זה גם כמובן במערכת של הפניות, ואנחנו מדווחים להם את זה כבר במעמד השיחה, אנחנו מכשירים חיילות בתוך המוקד, שזה לא העיסוק שלהם לבצע דיווחים, אבל מדובר כאן באמת במקרה שהוא מאוד רגיש, אנחנו נדווח לו תוך כדי השיחה כבר את הסטטוס המעודכן, ואנחנו נפתח פנייה למפרעה כדי בעצם להשלים לו.
עוד אני אפילו יכול לקבל מפרעה, אוקיי.
כדי להשלים לו, אנחנו מבינים שזה האנשים שזאת ההכנסה היחידה שלהם. ולכן במקרים כאלה אנחנו מאשרים באופן מאוד חריג מפרעות.
ברור.
בשוטף, המפרעות זה באמת מקרים מאוד מאוד חריגים, אבל במקרים כאלה שזה קצבה היחידה וניסינו את הכל ולא הצלחנו להשיג את אותו גמלאי, אנחנו כן נפתח פנייה למפרע כדי למנוע באמת את הפגיעה שיחכה לראשון לחודש הבא.
אוקיי. מה עוד פורשים חדשים ככה חשוב שישימו לב? קודם כל, מי שעבר דירה, הרבה פעמים בעקבות פרישה, מתגרשים, נפרדים, עוברים דירה, זה, אז קודם כל להתקן, את אומרת כי זה
אז גמלאים שהם בפטורים ולא בשירות מילואים, חייבים להתקן אותנו, אנחנו לא מקבלים עדכון על זה ממשרד הפנים. גמלאים שהם גם בשירות מילואים, אנחנו מקבלים ממשק ממשרד הפנים על עדכון כתובת.
אוקיי.
אבל גמלאים שהם כבר לא בשירות מילואים, הם חייבים להתקן אותנו בשינוי כתובת. ומבחינת מספר טלפון, אם משנים, חשוב להדכן. זה משפיע גם על הכניסה לאתר. הכניסה לאתר היא באמצעות קבלת אס-אמס לנייד. אם הנייד לא מעודכן, לא ניתן להיכנס לאתר. אז חשוב, כי התלושים נמצאים באתר.
אוקיי, מה עוד?
אז בנושא, אז באמת רגע זה לגבי מצב תעסוקה, וגמלאים שכן יש להם הכנסה נוספת כסחירים, הם מחויבים לעשות כל שנה תאום מס.
אוקיי.
הרבה פעמים מס הכנסה כבר מעריך להם את התאום מס משנה שעברה, שולח להם הביתה אישור על הערכת תוקף תאום המס, ואנחנו קולטים את זה ישירות. במידה ואין הערכת תוקף, צריך לעשות תאום מס חדש. מס הכנסה משדר אלינו את תאומי המס, אין צורך לשלוח אלינו או להתקשר ולשאול איך אני שולח. אנחנו מקבלים באופן מקוון, אנחנו עובדים בממשק ישיר מול רשות המיסים, ומקבלים את תאומי המס מהם, קולטים את זה אחת לשבוע.
רגע, אני רוצה לשאול אותך כאן. פורש חדש, הרי אין לו מושג מה זה תאום מס, כמו שאמרתי, בדרך כלל הוא אפילו לא פתח את התלוש הבודד שהיה לו. עכשיו יש לו גמלה, ויש לו, בהנחה שהוא עובד, או בתקווה שהוא עובד, אז יש לו עוד תלוש, והוא צריך לעשות תאום. עושים את זה לבד, צריך רואה חשבון, המעסיק שלי החדש יכול לעשות את זה. בואי תני okay, קצת...
אז תאום מס עושים את זה מול רשות המיסים, מול מס הכנסה. כל אחד והיכולות שלו, זה נגיש היום להגיש את הבקשה לתאום מס דרך האינטרנט, פשוט באתר של רשות המיסים, ואז מס הכנסה מפיק לך תאום מס אחד למופת עבור הקצבה, ותאום מס אחד למקום עבודה שאתה עובד בו כשכיר, ואתה צריך, אלינו אין צורך להגיש, כי כפי שאמרתי, יש לנו ממשק מול מס הכנסה, אבל המקום השני כמובן להגיש. כשאתה עושה את תאום המס, אתה צריך להחליט איזה הכנסה היא הכנסה העיקרית, ושם תקבל ניקוי של מדרגות מס, ואיזה הכנסה היא המשנית, ושם המס הכנסה יקבע אחוז מס קבוע מהשקל הראשון.
בקיצור, זה כבר סוגיה.
אנחנו לא יכולים לייעץ לפורשים מה כדאי, ולכן אם באמת יש מישהו שפחות יודע או פחות מבין, אז באמת מומלץ לפנות לגורם מקצועי, כמו יועץ מס או רואה חשבון.
כן, אבל זה לא אתם, זאת אומרת...
נכון.
אבל באמת להחליט איזה הכנסה היא הכנסה מרכזית ואיזה המשנית, ואולי גם צריך להסתכל בכלל על כל התא המשפחתי, אני לא יודעת.
יכול להיות שיש הכנסות מסחר דירה, שיש עוד הכנסות מעסק, זאת אומרת, זה כבר יכול להיות משהו הרבה יותר גדול, ובאמת במקרים כאלה מומלץ לעזר בבעל מקצוע.
אז תתייעצו. אוקיי, אז דיברנו על תאום מס, דיברנו על עדכון פרטים, דיברנו על דיווח מצב תעסוקה. זה לפורשים הככה חדשים.
יש לנו עוד נושא שזה ביטוח לאומי.
אוקיי.
ביטוח לאומי, יש השפעות של בעצם אם אתה עובד בעוד מקום או לא, ואני אסביר.
עוד מקום חוץ מהתלוש של צה"ל?
חוץ מהתלוש של צה"ל, כן. גמלאי שלא עובד מקבל בעצם הטבה בביטוח לאומי בקצבה שלו, כי לביטוח לאומי יש מדרגה שעד כ-6,300 שקל בחודש אתה משלם אחוזים נמוכים, ואם אתה עובר את ה-6,300 שקל אתה משלם כבר את האחוזים המלאים. אם ההכנסה היחידה שלך היא מהקצבה בצהל, ודיווחת לנו שאין לך עוד הכנסה נוספת, אז אנחנו ניתן לך את ההטבה הזו מהקצבה, כי אתה לא מקבל אותה בשום מקום אחר. אבל אם אתה באמת עובד, ויש לך הכנסה נוספת כשכיר, על פי ביטוח לאומי, אתה חייב לקבל את ההטבה הזו ממקום העבודה כשכיר. אתה לא יכול לבחור מאיפה לקבל אותה. ולכן, ברגע שתדווח לנו שאתה עובד כשכיר, בהכרח ניקוי ביטוח הלאומי שלך בתלוש הקצבה יגדל. כי אנחנו מפסיקים לתת לך את מדרגת,
את
ההטבה הזו של המדרגה. אתה צריך כן לוודא שאתה מקבל אותה אצל המעביד, אצל המקום עבודה הנוסף שלך. איך אתה מוודא את זה? למי שמדווח מצב תעסוקה עובד, אנחנו בתלוש ינואר, בתלוש עצמו במידע לפרט, נוציא הודעה אל המעביד של כך וכך, אנחנו מאשרים שאנחנו לא נותנים לו את המדרגה בקצבה, ואתה צריך לתת לו את המדרגה במקום העבודה. זה אישור שיוצא אוטומטית בכל תלוש ינואר לכל הגמלאים שדיווחו לנו שהם שכירים. אם היית לא עובדת, ובמהלך השנה דיווחת שאת התחלת להיות שכירה, אז באותו תלוש יצא לך גם את אותה הודעה, ואת יכולה להראות אותה למעסיק.
אז זהו, מה שחשוב פה זה לשים לב לפורשים החדשים שבאמת הם שכירים, עם התלוש הזה של ינואר לגשת למעסיק.
נכון.
כי אחרת המעסיק לא מקבל את זה.
מפספסים את ההטבה, לפעמים המעסיק יכול לחשוב שהצבא נותן לי את זה, אז הוא גם לא נותן, אז באמת לוודא שמקבלים את זה.
נקודה חשובה.
ויש מקרים שבעצם אתה הולך לעבוד אחרי שפרשת מהצבא במשרה חלקית, ואז אתה מרוויח פחות מאותם 6,300 שקלים ברוטו. אז בעצם מה שקורה זה שנניח ואתה מרוויח 5,000 שקל ברוטו, אז המעסיק לא יכול לתת לך את כל המדרגה, כי אתה מרוויח פחות. אז אתה יכול לעשות אצלנו על השנה השוטפת, זה נקרא תאום ביטוח לאומי הכנסות נמוכות, אנחנו בעצם נשלים לך את החוסר שיש במדרגה. אנחנו ניתן לך, אם נתתי דוגמה ל-5,000 שקל, אז אנחנו בקצבה ניתן לך על עוד 1,300 שקל את המדרגה. יש לזה גם טופס מקוון באזור האישי באתר צהל, ואנחנו, מי שדיווח את התאום נמוכות בשנת 22, אנחנו נזכיר לו שהוא צריך לחדש גם ל-23 באמצעות אותו דיוור אס-אמס אישי שאנחנו שולחים בדרך כלל בתחילת שנה.
אוקיי, תגידי, נגיד עכשיו אני חושבת על פורש, את יודעת, פתאום נופלים עליו כל המונחים האלה, ביטוח לאומי ומס הכנסה ותאום מס וכו' וכו'. והוא לא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא מתקשר עכשיו. יש מישהו שיודע להסביר לו ככה יפה לאט לאט כמו שאת הסברת?
אז כמובן נציגות השירות שלנו מוכשרות לתת את המידע הזה.
כן, הם ייתנו את כל ההרצאה הזאת?
הם ידעו לתת את ההסבר. עוד פעם, צריך שגם אותו פונה ידע רגע להסביר שהנציגות יוכלו באמת להבין. הוא צריך לדעת כמה הוא מרוויח במקום, הוא נגיד הוא צפוי עכשיו להתחיל מקום והוא רוצה לדעת. אז הוא צריך לדעת מה השכר שצפוי לקבל שם ברוטו, כדי שאנחנו נדע לבוא ולהגיד לו איזה טופס הוא צריך למלא, או אם הוא צריך לעשות בכלל תאום, הוא לא צריך לעשות תאום וכן הלאה. הנציגות שלנו במוקד בהחלט יודעות לתת על זה את המענה. אנחנו כמובן לקראת עונת הגמלאים גם נותנים להם עוד אקסטרה הכשרה בנושא, כי זה באמת הנושא החם ביותר שיהיה לנו בחודשים הקרובים במוקד.
אוקיי.
ותאום נוסף שיש על ביטוח לאומי.
וואי וואי.
זה נושא שהוא קצת ארוך. זה בעצם גמלאים שעובדים במקום עבודה באזרחות, ומקבלים שכר מאוד גבוה במקום עבודה השני. אז בעצם קורה שהם משלמים ביטוח לאומי גבוה אצלנו, וביטוח לאומי גבוה גם במקום עבודה. יש תקרה שאפשר לשלם ביטוח לאומי, התקרה היא כ-4,800 שקל בחודש מכל מקורות ההכנסה. אנחנו יכולים לעשות את התאום רק אם יש לך הכנסה אחת נוספת באזרחות. זאת אומרת שאם את עובדת כבר כשכירה ועצמאית או כשכירה בשני מקומות, זה רק מול המוסד לביטוח לאומי. במידה והמקרה הקלאסי שזה רוב המקרים, יש הכנסה אחת כשכיר והכנסה אחת כגמלאי. ומשלמים יחד בשתי המקומות מעל 4,800 שקל בחודש ביטוח לאומי, אז אפשר לעשות אצלנו תאום הכנסות גבוהות.
אוקיי.
גם פה מדובר בטופס דיגיטלי, צריך לצרף אליו.
איך אני יודעת אם אני שם? אם זה מספיק גבוה?
אז אפשר לראות בתלוש של העבודה כמה משלמים
ביטוח לאומי.
ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי, זה שניהם יחד. בנוסף, אצלנו בתלוש גם ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, לחבר את כל הסכומים. אם עוברים את ה-4,800, זה אומר שצריך לעשות תאום ביטוח לאומי אצלנו.
וזה עושים אצלכם.
ואת התאום הזה מהסוג של ההכנסות גבוהות, אפשר לעשות דרכנו גם אחורנית. זה התאום היחידי שאנחנו יכולים גם להחזיר. בעצם, אנחנו יכולים לעשות את התאום הזה על 7 שנים. איך עושים את התאום? אם זה על שנים אחורה, צריך לשלוח אלינו, אנחנו נפרסם את דרכי ההתקשרות, אז יהיה לכם מייל לשליחת דיווחים. צריך לשלוח אלינו טופס 100 ממקום העבודה, על אותו שנה שבעצם, אותה שנה שאתם רוצים שנעשה לכם את התאום. ואנחנו בעצם נעשה את החישוב, ואנחנו נזין לכם כמה ביטוח לאומי שילמתם, ונחזיר לכם את ההפרש מהקצבה ששילמתם בעצם ביתר. על השנה השוטפת, מגישים טופס מקוון כדי לקבל, אנחנו יכולים לעשות לכם גם את התאום הזה קדימה, כדי שלא תשלמו כל חודש
שלא
ביתר.
שלא נמשיך לשלם, כן.
בשביל לקבל את התאום הזה קדימה, חייבים לפחות להביא לנו טופס 100 עם חצי שנה אחורה, שאנחנו רואים שהייתם מקסימליסטים, ששילמתם בעצם את ההכנסות הגבוהות במקום העבודה, ואז אנחנו נוכל לעשות לכם את התאום קדימה. כמובן שהתאום קדימה הוא על פי הצהרה שלכם על סמך הכנסות אחורנית, ובמידה והפסקתם לעבוד, חובתכם לעדכן אותנו שהפסקתם, והתאום כבר לא רלוונטי.
ברור.
כדי כמובן לא להיות חייבים לביטוח לאומי.
כן, שזה אף פעם אנחנו...
שזה לא נחמד.
אנחנו לא רוצים.
אז זהו בעיקרון רגע בנושא של הגמלאים.
רגע, בואי נשים לנו עוד שיר, כי הזמן שלנו אף נשמע את דקלה לבד, ואז ממש נתכנס לסיכומים, כי הזמן ברח לנו.
אתה רואה איך התגלגלנו? כמה שריטות שחטפנו. הייתי ילדה מפונקת, חשבתי השמש נשארת לתמיד, תמיד. אין צל בעולם. אתה רואה את החבר שלנו, עושה שלום עם אלוהים, ויש לו 6 ילדים. ומה איתך? אה?
עד לאימא, הולכים אחורה וקדימה. מה לעשות בסוף יכולתי רק להיות אני גלגלנו, ספוגים בעיר שעזבנו, בחלון עם האות וכביסה, כביש 40 שנה במדבר, כאילו אין ים בעולם, לחופש היה טעמה, ציפיתי אותו בסוכר, למדתי שטוב לאהוב. לאמא, זזים אחורה וקדימה, מה לעשות בסוף יכולתי רק להיות אני
אז שמענו את דקלה, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם מזי אברמוב, שהזמן אף לנו. מזי, יש לנו עוד ממש כמה דקות. בואי תמקדי אותנו ככה למסרים שחשוב לך להעביר כדי למנוע טעויות, את יודעת, פניות מיותרות למוקד, דברים שאנשים יכולים לפתור לבד, בטוח יכול לעזור.
אז דיברנו עד עכשיו בעיקר על שכר. Mm-hmm. אני אזכיר ומה שדיברתי עליו בהתחלה, שהמוקד שלנו מטפל בכל האוכלוסיות בתחום השכר.
Okay.
ובנוסף, בתחום הנופש למשרתי קבע, ובתחום הלוואות למשרתי קבע וגמלאים.
Okay.
תחום הנופש, מזמינים את הנופשים באתר, המוקד שלנו בעצם זמין לקבל פניות על בקשות חריגות, על משהו שלא יסתדר עם ההזמנה. Mm-hmm. נולד לי ילד חדש, הוא לא מופיע לי בהזמנה, אני צריך דלת מקשרת כי יש לי ילדים מאוד קטנים. דוגמאות כמובן לפניות
ברור.
למוקד. אז כמובן פונים אלינו למוקד בנושא הנופש. ומוקד ההלוואות שלנו, גם בשנה וחצי האחרונות, כל תחום ההלוואות עלה לאזור האישי באתר צהל. היום כל זכאי להלוואה יכול להיכנס בזמנו החופשי, לשבת עם המשפחה בבית, לקבל החלטות יחד, לראות את הזכאויות, לבנות תמהיל הלוואות שמתאים באמת לסטטוס המשפחתי, להחזר החודשי, לאחוז הריבית שמתאימה לי וכן mm-hmm. הלאה. הכל בכף היד, דרך הסלולר ניתן להיכנס ולראות את הכל, וכבר משנה. להגיש גם את okay. ההלוואה, את הבקשה להלוואה, דרך האתר. לא צריך יותר להתקשר ולהגיד לנציגה, אני רוצה הלוואה, תפתחי לי הפנייה.
אוקיי. Okay. משנה לאיזה צורך? הלוואה?
יש הלוואה אחת שהיא למטרת דיור בהלוואות התקציביות, ויש עוד כל מיני צרכים, למשל שיפוצים, ניסויים של הילדים, בר מצווה, לידת ילד וכן הלאה, יש צרכים. Mm-hmm. הכל כמובן מפורט באתר בהתאם לזכאות של כל אחד.
אוקיי, okay, והזכאות היא נגזרת של מה? של שנות השירות?
של ותק.
של דברים כאלה?
כן, מעל 8 שנים בקבע, יש כבר זכאות מקסימלית להלוואות. Mm-hmm. אני אגיד ממש בקצרה שיש הלוואות תקציביות שהן בריבית מועדפת למשרתי קבע, וניתן לקבל עד 4 הלוואות במקביל. זאת אומרת שאתם יכולים להיכנס ולראות שיש לכם אפילו 8 אפשרויות לקבל הלוואות מסיבות מסוימות, אתם תוכלו לבחור עד 4 במקביל. אי אפשר שיותר מ4 הלוואות תקציביות.
אוקיי, ואני מניחה שהפואנטה היא שהתנאים הם מועדפים על אם אני הייתי הולכת לבנק ועכשיו מנסה לקחת הלוואה.
בוודאי, הריבית שם היא זולה יותר ממה שיש במשק. Mm-hmm. גם שם הייתה התייקרות בהתאם למשק, אבל mm-hmm. עדיין הריבית שם זולה. חשוב לדעת שזה הלוואות, כמו שאמרתי, למשרתי קבע, והלוואות האלה צריך לפרוע אותם שמשתחררים מצהל, mm-hmm. לקחת את זה גם בחשבון, אם חשוב. יש צפי לשחרור ולא מתכננים לטווח הארוך, ההלוואות האלה לא יוכלו להמשיך להתקיים לאחר השחרור.
נקודה חשובה. זאת אומרת שעם השחרור אני חייבת לפרוע את ההלוואה.
נכון.
זה משהו שצריך...
זה יורד גם ממענק השחרור. אם הסברתי בהתחלה שיש השלמת פיצויים, אז זה מנוקה אוטומטית משם, אם לא פורעים אותם לבד, ואם נשארת יתרת הלוואה, צריך לפרוע אותם. באמת כל הפירוט על סוגי ההלוואות קיים באתר אשראי באזור האישי. אנחנו, אין לנו זמן להרחיב מעבר לכך. אז כמו שאמרתי על המוקד, אנחנו זמינים כל יום, ראשון עד חמישי, מ8:30 עד 5:30. יש לנו גם דרכי התקשרות בדיגיטל, יכולים לשלוח לנו מיילים באזרחי או אס-אמסים. גם שמתקשרים אלינו בזמן ההמתנה לנציג, מקבלים אס-אמס עם דרכי ההתקשרות הרלוונטיים בדיגיטל לאותה mm-hmm. שלוחה שפנינו.
מעולה.
אז אנחנו זמינים באמת במגוון ערוצים.
כן, ואת נראה לי מדקלמת את הנושאים, וללא ספק...
יש לנו באמת שם במוקד חיילות מקסימות, מפקדות מקסימות,
מעולה.
וכולם באמת
רוצים לתת שירות.
נמצאים שם בשביל...
בשביל לתת
כל הלקוחות שלנו, באמת לעטוף אותם באהבה ולהסביר הכל.
יפה. אז מזי, קודם כל תודה רבה שהגעת, ועל שטף הדיבור והמידע. אני בטוחה שגם המשרתים, גם הנכנסים לקבע הטריים, וגם הפורשים קיבלו פה לא מעט חומר למחשבה, ממליצה, תלכו אחורה, תקשיבו לאט לאט, שוב ושוב, כי יש פה הרבה דברים. אז אנחנו חותמים כאן, חותמות כאן, עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00 ברדיו סול, ואנחנו נשמע לסיום את עידן רפאל חביב, כמו כל יום. מזי, תודה רבה. ביי.
מחשבות אל תוך הלום לא אל תיסע רחוק לא תמצא אמת בשום מקום אחר אני איתך היום כמו כל יום בודד בעולם חבור אמצע מקום אהבה פצועה מלאת ספקות מטען כבד, דחוס הדק, במגרות הלב חוזר עובב רעב, אל אותו מקום דופק על דלתך שוב, משקל היום בוא קרוב, אולי השמש תן לה תן לו לאהוב אותך בלי סוף ימים ריקים בלי אמת ברורה בלי כוונה בלב מושך גבעול ירוק אל תוך הפה מושך עוד פלח זמן שירפה